In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jeszcze unota z jeszcze odbył i szurte szalmu pachotki kachazema digital. Arechem szchama uch pachus, weze margisz mamasz manchus, a walbo zalsze wisił szam. A z odbeat jak i agrar, wachalu fidej megundar, rocin lach soch, a z beki cór, a z obituach beły szur. Szur, 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 szur,
ממשיכים להרים את המורל וחוסכים במחירי הביטוח. חייגו כוכבית 6835 או חפשו בגוגל. וואי שו!
אני רציתי להגיד לך משהו אחר.
רגע, אלן אסף.
אלן.
גלי, מעניינים, ישי.
יש לי שאלה מוזרה לאללה. נכון שאתה לפעמים מתעכב על משהו טיפה יותר מדי בפייסבוק או משהו כזה, ואז האלגוריתם חושב שזה נורא מעניין אותך, ואז אתה חודשים לא יכול להיפטר מאיזה משהו, שהוא, הפייסבוק שלי נהיה...
סרטים הכי ביזרים הגיעו
אליי. איזה אנשים שמוצאים קנאטים.
לא יותר גרוע, אז תקשיב, הגעתי לאיזה סים קרינג'י, שכל הפייסבוק שלי מלא בתמונות של, נגיד, ארוחה, או אי טרופי.
מפתיע.
לא, 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 לא. ארוחה או אי טרופי או משהו, שהקפשן זה תסתכל על זה עם עיניים כמעט סגורות, ופתאום אתה רואה שזה פרצוף של בן אדם.
אתה הולך ברחוב ונראה כמו
פסיכופת. הצד של השולחן נהיה שיער, מי זה מעניין? זה רק אני, אתם לא חווים את הדבר הזה?
לא.
וואו, זה ממש...
אבל אני קופצים לי באלגוריתם כל הכירופרקטורים בעולם.
אני אכנס לפייסבוק שלי באופן רנדומלי, ואני אגלול עד שאני אמצא דבר כזה.
אז אני, אתה רוצה לראות מה הדבר הראשון שעלה לי עכשיו כשפתחתי את הפייסבוק?
Steve Jobs introduced his iPhone in 2007.
כן.
זה דבר הגיוני.
אני מכיר אותו בעל פה.
זה דבר הגיוני.
תקופת NBA קשה.
NBA?
לא בעצמי, אין לי עניין מאוד מועט.
טוב, אבל זה הפלייאוף עכשיו ב-NBA.
אבל אני, הפייסבוק שלי מפוצץ ב-NBA.
אני הייתי בניו יורק.
מעבר.
בפסח. בתקופה שהניו יורק ניקס, בפעם השנייה, מאז, לא יודע, 2004, advanced לפלייאוף, ומשם, וראיתי את הסדרה, מול ה-76ers, את כולה, לא בגרדן, בטלוויזיה, עם חברים בניו יורק, אבל העיר בטירוף, וקבוצה מדהימה שיש להם פעם ראשונה, מזה מיליון שנה, אתה לא שונא גם אף אחד בקבוצה, היא קבוצה כיפית, והיא מנצחת, ומצאתי את עצמי קם פה באמצע הלילה, כדי לראות את הסדרה עכשיו מול הפייסרס.
אני חילו ב-NBA, באופן קיצוני.
תגיד לי שתסיימו את זה,
מי מגיש את המשחקים? זה סימי ריגר ואדם שנשמע כמו אופר שלך.
אולי רון טלפז?
אני לא יודע, הוא נשמע כמו אופר שלך.
גלי, מה, למה את מתעליינת? מה קרה?
לא, פשוט... ספורט. לא הבנתי שום דבר מה שהוא אמר עכשיו. טוב, אני
רק המילה ספורט עושה לי דפיקות לב מועצות בסיטואציה הנוכחית שבה נמצא. תקשיב,
זה פלייאוף מדהים, מטורף ומדהים ומטורף ומדהים.
אוקיי, אז זה ה-NBA, אני עם הראש שלי לגמרי כאן, בתחתיות השאול
שלי גדל. אני רוצה לציין שפניתי לממלא מקום ראש העירייה לפני כשעתיים, ואמרתי לו שאם הוא לא מביא את הטילונים פאי לימון האלה שמאיה מחלקת היום, בכל מקום שלא יגיע.
נכון.
והוא לא הביא אותם.
גם הטילונים כאלה נאלצתי לאכול.
נאלצתי.
זה אחרי שהתחלת את הדיאטה?
איזה מן? את הדיאטה
האחרונה אחת לפני יומיים. שסיפרת לי עליה לפני יומיים, כן.
לא, מאז לא נגעתי בכלום, מאז אני מושלם 100 מ-100.
אוקיי.
כי אני...
קיפית, קיפית.
רגע, זה דבר שאפשר לקנות אותו בחנות?
אני מניחה.
אדם רגיל
כמוך. אני נשלחתי, נשלחתי לקנות.
אדם רגיל כמוך.
טילון פאי לימון.
זה נשמע מדהים.
אוקיי, הנה שני אנשים בכתום ונמר.
אוי, הטרנד הזה מעצבן.
זה נורא! זה נורא, אתם תצמצם את העיניים ככה.
כן,
מה זה נהיה? מה זה? למה אני צריך לראות את זה?
מה זה אישה? מה
יש שם? מה פשע? אבל מי הפייסבוק חושב שאני? ילד דביל בן 15 מנברסקה, שזה מה ש... יואו, אני לא מאמין. צמצמתי את העיניים, וזה נראה כמו ישו.
טוב.
ישבתי בסייבר טראק של טסלה. זה מעניין? כשהייתי בניו יורק.
אוקיי, מה עוד עשית? יש לך עוד איזה משהו?
הייתי קברה.
קברה?
את המחזמר קברה.
קברת, לא?
קברת. כי אם אתה...
אוקיי, אני...
אתה גם אומר לובר?
אוקיי, מה, זה ברמה כזאת של להגיד לובר?
אני לא יודעת, סתם הצטרפתי.
כאילו, במדד קורסון, איזה... איפה אני? אוקיי.
אתה ב... אוקיי. זה מדד... זה לא רק... אתה הוספת עוד שהיא סיילנט.
לא, לא, לא ידעתי.
לא, מה?
ידעתי נדב איתנו. אומרים קברט, האנשים.
כן? טוב, אוקיי.
אני עם נדב. ביי.
וואו, זה כל כך מקומי.
טוב, מה לעשות? אבל מה אני אעשה?
אוקיי, בסדר.
אוקיי, לא אומרים קברט.
טוב, אני זוכר את קברט בהבימה בכיכובו של משה בקר ב-1988, ומאז זה התקבע אצלי ככה. אז אל... תשאיר לי את הקברט שלי, בסדר?
אז מה עוד עשית?
ראיתי קברט.
כן.
רגע. אתם רואים את הילדה
בתוך הפירות? די, די, תניח לזה, די, זה לא מעניין.
עכשיו רואים את הילדה בתוך הפירות?
עכשיו אני רואה שזה ישו.
אתם רואים את הילדה בתוך הפירות היא בעצם...
ישו.
ישו? זה גם כולם ישו כל הזמן, למה?
זה כבר אותו מטריד בזה שאתה צריך לצמצם עיניים.
טוב, כן.
כמו שמי שאומר לך, תראה את ההודים עליך, הם בונים בריכה כל כך מהר, תראה איזה
יופי. הייתי ב... ראיתי... פגשתי הרבה אנשים. הייתי בקולומביה, פגשתי סטודנטים ישראלים, הייתי בהפגנה למען ישראל, ראיתי את המהל.
Encampment. חבורה של מתואבים, באמת.
ראית את המיצג הטמטום הזה?
מחריד ומגוחך ברמות.
את הריקוד? אתה ראית את הריקוד?
ראיתי הכל, ראיתי הכל.
הדבר המדהים זה באמת, יש שם...
הייתי שם, כאילו בניו יורק, כשהיית ראינה מקולומביה ואמרה שהם...
צריך להביא להם אוכל?
שצריך להביא להם סיום.
בטח, בטח, בטח הסכמת איתה, אבל בלב שאתה, גם אני, אם הייתי במקומך, הייתי דורש.
יש איזה קטע
מלפני... הייתי באים, אבל.
הייתי באים השייקשק שלי.
יש איזה קטע מלפני שבועיים של... איך קוראים לבחור הזה?
אכלתי טונה מלט.
איך קוראים לבחור הזה? איך מהגים...
אימני ג'יימס.
וואטאבר, כן. הוא אחד מהמנהיגים שם במחאה. זה ההוא שמצאו אותו אומר ש... אני לא הורי כל ציוני שאני רואה, כן? אז למרות שאני יכול, אז כן... כן, אז...
שמע, אתם צוחקים על זה בארץ, אבל שם זה...
לא, אבל יש שם איזה קטע שמריה קראוס העלתה שבוע קודם, שהוא כאילו... מוביל חבורה של אנשים כמו זומבים,
נכון.
שהם חוזרים...
הוא אומר שני מילים, ואז הוא אומר את השני מילים.
וואי, טוב.
ואז הם התנצרו, התפללו, ראיתם
שני הרבה, לא תדבר.
התאסלמו, סליחה. התאסלמו והתפללו.
אם תמשיך לחייך ככה, זה לא יתקדם לשום מקום. אתה צריך פשוט לדבר, מה...
לא, אני מרגיש פרובינציאלי, נו, מה אני אדבר?
טוב. מה קרה?
יש לי ידיד. שהוא קומיקאי אמריקאי,
יהודי?
אתה מבין?
לא, שיש לו פודקאסט, שיש לו פודקאסט מאוד מצליח.
יש לו ידיד שהוא קומיקאי אמריקאי.
שיש לו פודקאסט, והוא נהיה סטנדאפיסט מאוד גדול, והוא מילא, בפעם הראשונה בחייו, בזמן שהייתי בניו יורק, את מדיסון סקוור גארדן, פעמיים, יום אחרי יום, בהופעתו, והלכתי לראות אותה.
מה זה מילא? את הסטדיון המלא או שיטת שלמה ארצי?
אה, דרך אגב,
הזמרים הישראלים מאחורה.
הפייסבוק שלי, אם כבר הפייסבוק שלי, הוא מלא עכשיו, מלא בכל מיני סרטוני ג'רי סיינפלד, יש חגיגות ה-70, והפרק האחרון של ארי דיוויד, והסרט החדש שלו על הקורנפלקס, וכאילו...
ששם יש לי גם...
טוב, יאללה, אוקיי. הנושאים שעליהם אנחנו מתכוונים לשוחח הם הנושאים הבאים. אחד, מצב המלחמה, עם תחילת הפעולה, לא יודע איך זה לגמרי נראה, ברפיח, האמריקאים שעושים לנו שרירים הנשק, השיחות בקהיר, וכל התסבוכת הזאת שממשיכה ללוות את חיינו. אז זה נושא אחד. אנחנו בהחלט נדבר על המצב בראי מצבנו בעולם, כן?
כן.
כי עכשיו גם זה מגיע לקמפוסים באירופה, אני רואה. ובאופן כללי, כן, הסיפור באמריקה הוא סיפור גדול, אז אני חושב שגם כן שווה לדבר על זה. הדיון הפוליטי, אוקיי? בחירות, גנץ, דתי גנץ הולך ומתקרב הרגע, נכון? כן? זה כאילו...
מה, רגע
שהוא... ראיתי סקר אתמול, אתמול זה היה?
האם היה שלב בחצי שנה האחרונה שלא הרגשת שהולך ומתקרב הרגע?
אני מרגע לרגע הרגשתי שהולך ומתקרב הרגע.
ראיתי שביבי סוגר עליו, ראיתי אבל סקר שהגוש של נתניהו מתקושש כזה.
לכן, מתקרב הרגע.
יהיה לנו גם כן מספרים מהסקר שעורך הפסיכולוג הפוליטי מהאוניברסיטה העברית נמרוד ניר, והנתונים של הסקר הזה מהחמישה במאי ילוו אותנו
יש
כאן.
יש לי שאלה, הפסיכולוג הפוליטי נמרוד ניר, שאתה מרבה לציין את שמו,
כן.
זה אותו הנמרוד ניר, שאני, נמרוד ניר, שהוא הבן של ג'ודי ניר מוזס שלום?
אני חושב שכן.
אוקיי. אוקיי. יש, יכול
ושל כמה. אמירם, זכרו לברכה.
יש כמה כן. נמרוד ניר.
ויכול להיות שאני טועה, אבל כאילו...
אוקיי.
אוקיי. ונשוחח על אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות. הבאים עלינו, ונשאל שאלות את ממלא מקום ראש העיר.
אני חושבת על שאלה בינתיים.
יש לי כבר מלא שאלות, אז...
טוב, אני חושבת על אחת משלי, אני רוצה לנצל את הקרבה שלי לממלא מקום ראש העיר.
אוקיי.
לך יש שאלה,
ישנר? בתור כפר סבאים?
עובד על זה.
טוב, מתחילים. זהו פרק 191 בפודקאסט מהדורת המוסף. אישי, דיברת הכי מעט באינטרו, אז כן. אני חושב שזכותו בכורה ניתנת לך. איפה אתה רוצה להתחיל?
לא יודע, נמצא ברפיח.
ורגע.
דבר כזה בכלל?
אפשר שנייה, בכל זאת, סליחה.
אלוהים, לא עוד תמונה של ישו.
לא, כתבתי בגוגל.
סליחה רגע, אנחנו עוצרים כאן את שידורנו, כן.
אני רק רוצה לראות לכם, כי יש לו כמה אנשים חושבים וחכמים, ואתם...
קברה, קברה, כן.
שכתבתי, how to pronounce קברה בגוגל, וכתוב, קברה, עם T, ו-to pronounce,
אוקיי.
קברה.
אני רוצה רק...
Come to the cabaret.
שנייה. ובמעבר אחד לנושאים שהם עוברים, כן? אבל רק אני רוצה להגיד, אין בעיניי דין קברט כדין סורבט. אין אותו דין.
זה אותו דין.
לא, אז בעיניי זה לא
אחד אתה יודע, והשני יצאת אחד שלא יודע.
אתה גם אומר נייק? די, די.
נייקי כאילו?
כן.
טוב, לא יודע, אני אומר אדידס. יאללה, שנר, בואו נדבר.
איקאה? לא, זה קברי ברפיח. קברי רפיח. איקאה
זה מה זה?
לא, אין בין, כאילו, אני לא יודע אם... לא, זה מובן, יש מבצע ברפיח, אבל זה קצת
ההצגה היא, ככל שהיא הצגה, היא פחות הצגה, כי כרגע אתה שולט במעבר רפיח, מה שבתחילת השבוע לא היה נכון.
אגב, עדכון
אוקיי?
מהשטח, אחד החיילים שקרוב משפחה, שהמנוע של הטנק שלו נתקל, אז הוא היה צריך לצאת החוצה, סיפר שלא פגשו שום אויב. זאת אומרת, נכנסו.
אוקיי, עדיין, זה לא משנה את העובדה.
שלטים, הרבה שלטים נכבשו.
זה לא משנה את העובדה.
לא פגשו אויב,
לא
מה
משנה,
הכוונה?
רגע, רפיח. שלא היה קרבות, שלא היה
קרבות. לא, לא פגשו, כאילו...
כי לא נלחמו בהם, בסדר.
כי מי שהיה, קיבל בהכנעה את...
לא היה, היו שלטים.
הוא היה ריק.
היו שלטים.
הם לא נכנסו, צהל לא נכנס לעיר רפיח. הוא נכנס למעבר שנמצא בפעתי העיר רפיח.
ששם, הוא היה ריק מהאדם, זה השאלה שלי.
או שהם
היה ריק מהאדם, הם פגשו אנשים שלא didn't fight back.
אני לא יודע.
אוקיי.
אבל הם כבר אומרים שהמטרה שלהם שם זה בעיקר לשבת על המעבר. נכון. הם לא באו להרוג אנשים.
היום
תראה, קודם כל, בעיניי,
בוא נגיד, רגע. אם אני לא טועה לפי, אבל אני רגע שמה את זה באיזשהו, לפי חוקי הדין הבינלאומי, אם אתה מחתר את עזה ושולט בה ב-360 מכל הזה, אתה אחראי לה לספק לה את כל צרכיה וכו', מדינה כפושה. לכן, כמו שאני רואה, זה אולי זאת...
רק שלא נצטרך להכניס יום הומניטרי, אוי ואבוי.
כן, אבל זה יותר מזה, זה מה שאנחנו דיברנו עליו כאן הרבה פעמים, לפנות הזבל וכו'. אני מניחה שזאת הסיבה שמדברים שם עם חברה אמריקאית. ישראל לא יכולה להחזיק
בזה. בוא רגע נתאר את המצב. לפחות כמו שאני רואה אותו. בקהיר מתנהל מסע ומתן על סיום הלחימה. סיום הלחימה ולא על עסקה. זה אומר סיום הלחימה, אבל במפת דרכים, מה יהיה הטווח שבו זה יקרה, מה יהיו התנאים שבו זה יקרה, מה ישראל יכולה להשיג במה שזה יקרה, ואיך יראה היום שאחרי, אוקיי?
אבל זה מה שמתנהל כבר הרבה מאוד זמן, למרות שאנחנו כל הזמן שיווקו לנו את זה אחרת.
לא, לא נכון, לא נכון.
אני חושב שמה שהבנו השבוע...
היה שינוי מוחשי בעמדה האמריקאית. זאת אומרת,
ביידן
עמד בשבוע הראשון למלחמה, ואמר חמאס זה כמו דאש, אנחנו נעזור לכם להשמיד אותם כמו שהשמדנו את דאש, שדאש כזכור לקח תשעה חודשים, שנתיים אולי כקמפיין.
אתה חושב שביידן חשב כשהוא אמר את זה באוקטובר, שבמאי אנחנו עדיין נהיה במצב הזה?
אז אני לא יודע מה הוא חשב, כי אני לא יודע איך הוא ניגש.
יכול להיות שלא סיפקנו את הסחורה.
כהתייחסות לשאלה הזאת. אבל ברור שהיה שינוי, שהיום הוא לא אומר חמאס זה כמו דאעש, צריך להשמיד את חמאס, זאת המטרה העליונה, ואפילו לא אומר צריך להחזיר את החטופים, ואולי תמורת זה אפשר להתפשר איתם על איזה הפסקת אש, אלא הוא רוצה להגיע, הוא חותר להגיע להפסקת אש נקודה, להפסקת המלחמה נקודה, וכל השאר נגזר מזה.
סף.
אני לא יודע.
זה שובר את חוקי הפורמט.
לא, לא, אני...
העיקר איך
להגיד. רגע, שנייה, זה קצת מרענן לראות גבר לבן שאומר אני לא יודע.
היה לי רגע מבלבל השבוע, שבו חשבתי, לא בלי, שהולך לקרות משהו וקרה ההפך. זאת האמת. אני הופתעתי מאיך שהתנהל השבוע. אני דווקא רוצה לדבר על המשמעות של בני גנץ בתוך הממשלה.
אבל זה לא הדיון
כרגע. זה כן, כי בהקשר של המבצע של רפיח, היה רגע בעיניי שבו הוא התייצב, מהר מאוד, ואמר, אני רוצה להגיד לכם, שאנחנו נכנסים שם לא מתוך, זאת אומרת, שזה לטובת העניין.
אני נותן את תו הכשרות.
אני נותן את תו הכשרות, רוצה לומר, בשביל זה אני, זה עכשיו, והאמת היא, מבחינתי, זה הרגע שבשביל זה הוא שם.
נכון.
כי זה,
נכון.
היה לזה אימפקט נורא משמעותי, כי הפסקתי לשאול את עצמי שאלות באותו רגע.
והוא גם אמר, רגע, והוא גם אמר,
זה פותר אותי מלחשוב, כל מיני קונספירציות, קונספירציות, כנראה שזה משחיקות.
והוא גם אמר, ואני כאן כדי לוודא שזה יישאר ככה, ענייני.
נכון.
אבל אסף, זה לא כל כך, זה קצת יותר מורכב ממה שאתה עושה מזה. זה נכון שהוא נתן הכשר לפעולה הזאת ברפיח, אבל זה באמת בגלל שהתשובה של חמאס...
היה גם את הירי שנעשה
מהמקום הזה,
וארבעה חיילים שנהרגו. אבל ארבעה חיילים שנהרגו, זה גם היה קטליזטור.
דיברתם על כמה דברים שונים, ויכולתי להתייחס לכל אחד במנדב, שאלתי מה אני חושב. ביידן והתשובה שלו על חמאס לא השתנתה. אוקיי? היא לא השתנתה בגלל שדעתו על חמאס השתנתה.
הוא צריך להיבחר.
לא, היא לא השתנתה כי הוא צריך להיבחר גם.
אני יכולה כזה לך כאן.
היא לא השתנתה כי הוא צריך להיבחר.
אני חושב שהשתנתה רק כי הוא צריך להיבחר.
אוקיי, בסדר, אני חושב שהיא השתנתה.
אני חושב שבבטן הוא איתנו מלא, והוא עושה שיקולים פוליטיים קרים.
ושאין לו ברירה אלא לעשות.
אני חושב...
וגם בתוך זה הוא מתמרן בשבילנו.
שהוא תחת הרושם. שאנחנו בשיא היכולת המבצעית שלנו בהקשר של חמאס.
דרך אגב, איתנו מלא, אבל כאילו רותח על נתניהו.
נכון, אבל זה לא קשור.
מה זה משנה בכלל? הוא מעכב נחם.
ראית באיראן שהוא איתנו. אתה יודע שהוא איתנו אם צריך. אבל בשאלה רגע, שהוא מתאים את מטרות ה... לאן הוא מטפס, או מה ההבטחה. כשהוא אמר ביום הראשון, חמאס זה דאעש ולחסל אותם, יכול להיות שהוא פחות מאמין שאנחנו יכולים. לא יכול להיות שהוא זה רגע. אני חושב שזה יותר זה, מאשר שיקולי בחירות שהוא עושה, ואני אומר את זה כאדם, שאני לא יודע אם שמעת, חזר מניו יורק, מה שעכשיו, ושהה שם עם מנהיגים, פגש אנשים מובילי דעה.
ראית קברט?
ראיתי קברט, ושמע את דעתם, ואני לא חושב שזה הסיבה שהוא עושה את זה. ואני אגיד לך יותר מזה.
אלא מה? אלא מה? מה הסיבה שהוא עושה את זה? מה הסיבה שהוא עושה את זה? מה פתאום הוא חושב שכאילו לא צריך ללכת איתם עד הסוף?
א', אני חושב שהשתנתה הדינמיקה שלו מול נתניהו, והיא חלק מהאירוע, מה הוא אומר כדי לקבל איזו תוצאה שהוא היה רוצה לכבן אליה, ממשלת ישראל, זה חלק מהסיבה שהוא
אומר. מה, שורת התחתונה, לפני שבועיים, שלושה, טוני בלינקן אמר, חמאס מונע כרגע עסקה. ועכשיו, אני לא רואה שחמאס יתגמש, אלא המציא לעצמו איזושהי עסקה אחרת עם המתווכות, שאליה הוא מסכים, אבל זה משהו אחר, ושוב פעם כאילו הלחץ הוא על ישראל.
בניסוחים של ראש ה-CIA.
לא, אבל אני אומר לך שאני יכול למצוא לך כל שבוע, בשבוע האחרון, אמירות של ביידן, שמבחינתו מרחיקות אותו שוב מהשמאל הפרוגרסיבי, והוא לא מרוויח מהן כלום, ועדיין הוא אומר אותם גם עכשיו. ולכן,
אני לא חושב שהוא לא מרוויח מהן כלום. הוא משחק על שתי...
הוא עוצר לנו נשק עכשיו.
הוא קופץ מן שתי עוגות.
אני חושב...
הנאום שלו ביום השואה, במוזיאון השואה בוושינגטון, היה כאילו מאוד מאוד פרו-ישראלי, ואנחנו נגן ותמיד נגן, ולעולם לא נעזוב את ידידתנו הגדולה. ודקה אחר כך יצא הדיווח של עצירת משלוח נשק. זה לא סתם.
לא.
קודם כל, הנשק נעצר קצת...
אמרתי שאני חושב שהשיקולים שהוא עושה לא קשורים לבחירות שלו, והוא לא מזגזג בגלל הבחירות שלו, אלא בגלל ההתנהלות שלו מולנו, והתוצאות בשטח. וברור שבתוך הקבינט של ביידן, יש לו בתוך האדמיניסטרציה, ויכוחים כל הזמן בין הצדדים היותר פרו-ישראל ויותר אנטי-ישראל, ובתוך ה-State Department, בין כאלה שיותר תומכים וכאלה שיותר ביקורתיים.
אז תסביר את השינוי בעמדה האמריקאית, שהוא נמאס לו מביבי ולכן אומר, טוב, חמאס יישאר, איך זה הגיוני?
כן.
נמאס לנו מביבי, אז
לא חמאס יישאר. איך, ש...
מה,
לא,
מה שנייה, הקשר בכלל הלוגי? לא אם הוא האמין, לא, אם הוא האמין, לא, 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 לא. אם האופיס שלו האמין, כן? שחמאס הוכיח בשבעה באוקטובר שהוא בעיה לעולם, כמו דאש, וצריך לחסל אותו, אז הוא צריך להמשיך להיות עקבי בזה בתור מנהיג.
כן, אבל זה מרחיק אותו כרגע, זה ממש פוגע בפוליטית.
מה שאתה אומר, זו ציפייה מאדם שהיא מאוד נשגבת.
לא, סליחה, הפוך, מה שאתה אומר, זו הנחה של ישראלי שלא כל כך אוהב את נתניהו. בלי קשר לאם אני חושב שפעולות נתניהו טובות הרעות. אני אומר, כאילו, קל לך לחשוב שביבי דופק את זה איכשהו.
אני אומר לך, קודם כל, ב-100% של ההתנהלות של נתניהו, ושל בן גביר וסמוטריץ' והאמירות שלהם,
נו מה, יש ספק, הקיצוניות
של הממשלה, יש משקל אדיר בתמיכה של ארצות הברית והמערכת הפוליטית וביידן, ובמקום שבו, ואמרתי את זה כבר פעם, אני לא אוהב לחזור על דברים שאני אומר, אבל הוא מרגיש שביבי דפק אותו, כי הוא עשה ויתורים פוליטיים, וביבי לא עשה אותם.
אוקיי. איפה, לא הבנתי.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
איפה ביבי דפק?
רגע, אני רוצה, רגע, שנייה, אני...
אין לי סנגור, לא סנגור של ביבי,
שאני אסביר לך, אני אסביר לך.
בסדר, אבל למה?
אתן לך דוגמה, אוקיי? שביבי בחר להמשיך בקואליציה עם סמוטריץ' ובן גביר, נתן להם תפקידים מרכזיים, נתן להם
להתבטא.
שנייה, לא מגנה את ההתבטאויות שלהם. זה לא היה לפני המלחמה.
תקשיב, שנר, חצי שנה הוא לא מוכן לדון על היום שאחרי. אומרים לו מההתחלה, אבל לא,
איפה זה דופק את ביידן?
רגע,
ביידן,
כי מי שחרר את הלוגו מהמלחמה הזאת,
נסביך, אולי זה הפער שלנו, לביידן יש בייס פוליטי, בתוך המפלגה, והבייס הזה, רב אחד עם השני כל הזמן, על לגיטימציה של המבצע הזה,
וכשהוא אומר,
ישראל,
יש כאן גברת, גם ביבי היה אומר שאחרי,
כשהוא אומר, ישראל לא עוזרת לי, אני לבד, אני לא יכול להיות שאני הפרייר היחיד, ואני צריך להסביר לקיצונים שבקיצונים אצלי, ובינתיים הוא מחרבן לי על הראש.
אוקיי, רגע, רגע. אני חושב שאתה עושה השלכה בין התחושות של גנץ לתחושות של ביידן.
טוב, עכשיו גלי, רגע, גלי.
שאני לא, אסף, אני לא חולקת עליך לגמרי, אבל ברור שחלק מזה, זה באמת שיקולים פוליטיים שלו. הוא בנה על דיל עם סעודיה, הוא בנה על עסקת חטופים, זה לא קורה.
לא, ודרך אגב, ועכשיו אנחנו ממש נושקים לדדליין של הדבר הזה. זאת אומרת,
בדיוק,
הסיפור הגדול לא קורה עכשיו,
היה לו זמן לחכות,
כבר לא יקרה, כי כבר יש בחירות.
היה לו זמן לחכות, וזה מתקרב. עכשיו זה המעני טיים שלו, בתור מישהו שרוצה להיבחר. אז אתה יכול לבוא עם תיאוריות על ביבי, וביבי עושה, שם מקלות בגלגלים, הוא בלתי נסבל, נכון.
גלי, אני רוצה לשאול אותך רגע...
אבל בסוף כולנו שחקנים אופורטוניסטים.
שנייה, גלי, אני רוצה לשאול אותך רגע שנייה לעניין החטופים. כי מה שבאמת, אני חושב, מתחבר אולי לאסוננו במידה לא מבוטלת, זה שהחטוף הראשון לא ישוחרר לפני שיהיה איזשהו מתווה לסוף.
כי הם לא יכולים להרשות לעצמם, כי חמאס לא יכול
להרשות
לעצמו.
לא, כי אתה רואה שחמאס...
כי חמאס לא יכול להרשות לעצמו.
כי הוא לא מוותר על העניין הזה, אין יותר עסקה עכשיו כאילו במנות.
כי נכון, כי היה להם ברור, וגם אולי מישהו עזר להם להבין את זה, כשעוד חיכינו לתשובה שכך או כך יהיה מבצע ברפיח, שישראל לא מתכננת להפסיק את המלחמה. אז אם היית חמאס...
כולל בשבת האחרונה, בשם גורם מדיני.
זה מה שאמרתי, ישראל לא...
אז למה השינוי בעמדתם היה אחרי שכאילו נכנסנו לרפיח?
הוא לא היה אחרי.
למה? בשנייה שחיל האוויר התחיל את הקטישה של רפיח, פתאום יצא הודעה...
אבל זה לא באמת היה שינוי בעמדה, הם אמרו אנחנו מוכנים למשהו אחר.
אבל הגיון הזה הם לא היו אומרים לשלוף את השפן הזה אפילו.
ברגע שהם אמרו כן, אבל שזה היה זה תרגיל די מחוכם, אבל למשהו שבכלל לא רצית ושידעו שישראל לא יכולה, זה היה ברור שלה...
טוב, אני רוצה להקריא רגע סתם, כי שכחתי. אז קודם כל, שבוע שעבר גרינצייג העיר וזעם על כל מיני הנחות שנעשות בשאלות שמתרחשות עסקאות. אוקיי? הוא אמר, מה, אתם מחליטים ככה לשאול, ואפשר גם לשאול אחרת. ועדיין, זו השאלה, ובעיניי היא שאלה לגיטימית, כי היא מתבססת באמת על בסיס הדיווחים הכי מהימנים. אז הממשל האמריקאי מקדם עסקת חבילה שבמסגרתה ישוחררו חטופים, ייחתם הסכם נורמליזציה ותתחזק ברית ההגנה האזורית נגד איראן עם מדינות ערב המתונות. השלטון בעזה יעבור לשלטון פלסטיני בפיקוח כוח בינלאומי בהובלת מדינות ערביות מתונות. וארצות הברית, בתמורה ישראל תעצור את הלחימה בעזה, תעבור למתווה פעולה כפי שעושה ביהודה ושומרון לאחר הפסקת אש ברצועה, תצא באמירה עקרונית להסדרה ארוכת טווח עם הפלסטינים שתצטול דרך לפתרון שתי מדינות. אוקיי, זה התרחיש. השאלון בקרב הציבור היהודי, 55% תומכים, 45% מתנגדים, בגוש הליברלי, 77% תומכים, בגוש הימין, 50% מתנגדים, ו-29% תומכים. שנר, איך זה נשמע לך?
האמת שאפילו אני שאני לא...
כן, מה זה היה heavy stuff?
כן, לא, לא, הוא צודק גרינצייג שהשאלה הייתה מנוסחת בצורה כזאת.
סליחה שאני אומר.
זאת ציפיתי למספרים יותר גבוהים.
השאלות שלו באופן עקבי.
למה? תסביר, למה?
15% משאר הסוקרים.
של ניר, כן, אוקיי.
בסדר, זה סטטיסטיקה וכל מיני הטיות שאפשר לעשות.
אז אתה יודע מה, אז אולי תמצא ערך בשאלה הבאה, ששואלת ממשלת ישראל אם חזקה או חלשה מול חמאס. אז בסקר שהתקיים ב-14 באפריל, 46% אמרו חלשה, ו-32% אמרו חזקה, ו-5 במאי 53% אומרים חלשה.
זה עלה מ-46 ל-53.
כן.
אני חושב שזה טוען דווקא את רגשת הציבור, אפילו אולי הייתי נותן יותר, כאילו אנשים מימין ומשמאל שותפים לביקורת, שהממשלה לא לוחצת כבר בערך 4 חודשים, בצורה רצינית על חמאס. אני לא חושב שאפשר לנתק את האמריקאים גם מהדיון הזה. זאת אומרת, זה לא שביידן אמר, קחו חצי שנה, עוד חצי שנה ניפגש. הוא כפה על ישראל הפסקת אש, או סוג של הפסקת אש במהלך הרמדאן, ומשם זה נגרר ונגרר. אני כן חושב שבעת שבה אנחנו הכי זקוקים למנהיגות נחושה ומהירה, יש לנו מנהיגות שהאינסטינקט שלה, מנהיגות, יש לנו ראש ממשלה שהאינסטינקט הראשון שלו הוא לחכות ולמשוך את הזמן.
אני מרגיש שאתה רק אומר את זה בגלל שאתה שלילי כלפי ביבי.
אני תמיד. אני גם תמיד מרחם עליו, אתה יודע, שהוא... הכל, הכל קופים לו.
אחרי זה אומרים שאנחנו פאנל שמסכים עם עצמו בהכל.
לא, אני חושב שסביב הדבר... סביב הדבר הזה יש הסכמה רחבה, כאילו...
אני לא נעים להגיד, אבל לא שמעתי כאילו את המשפט שאמרת.
שגם בימין וגם בשמאל שותפים לביקורת שהממשלה לא עשתה את הלחץ על חמאס, שהיא עשתה בזמנו, עכשיו אמרתם על החטופים. אנחנו מתעלמים מהאפשרות
שנלחץ... לא, כי מה אתה מבין עכשיו? מה אתה מבין עכשיו?
נלחץ את חמאס
לאמת. אתה מבין עכשיו שבסוף היה לך חלון של 3 חודשים...
אתה יודע, הבעיה היא לא התמונות שהוא מראה לאסף, זה שהוא מראה לו רק תמונות של ישו. כאילו, מה הקטע?
תופעת פייסבוק לא הגיונית.
אסף, שמת לב שבכל התמונות שלך זה ישו, הדמות הנסתרת? לא כאילו אישה עם כובע.
אחרי זה מדברים על תל אביב, אתה מבין?
חבל ששכחת מה זה להיות יהודי.
ממש, הנה, כן, עכשיו הוא מפירות.
זה מירקות.
מירקות.
האם אני ראיתי לכם את התמונה האיקונית שצילמתי פעם של אבטיח בפרידה של סלים ג'ובראן, שחרות עליו על אבטיח סלים ג'ובראן? תמונה מדהים. יופי.
מה יהיה, מה יהיה?
תשמע, רגע, אבל תקשיב שנייה.
זה נשים על טרקטור,
אבל אם תפתח כל תמונה, ככל שתתעכב על זה, ככה זה יישאר. זה תופעת שרשרת, פשוט תתעלם מזה, וזה יעלה בך מהפיד.
עכשיו, זה כל כך לא מרשים גם, שזה לא במקרה.
שלח
את זה רגע, זה בעצם...
כן, כן. טוב, אוקיי. נעבור לנושא הבא. החלטת להעביר אותנו פשוט לנושא הבא. זה בעצם אתה הבאפר בין נושא לנושא, אתה מראה לנו תמונה של ישו מאבטיחים.
אני חושב שהנושא הזה, אפשר להכתיר אותו, פרק ה-190 ווטאבר, השיחה הכי מוזרה שהתנהלה פה.
על ישו?
לא, כללית, כי...
טוב, תשמע רגע, אז מה אתה אומר על המצב באמריקה? מה ראית, כאילו, אתה יודע, זה עכשיו השלב שאנחנו...
אז משנה מה אני אגיד, אני אגיד ושנר בגיד שהכל כן היא שונאת ביבי.
לא, נו, אוקיי.
עשית קורבנות.
אני אתחיל בתובנה שלי, אוקיי?
טוב.
ייקח המון שנים עד שנחזור מבחינה, אני חושב, בינלאומית, להיות במקום שבו היינו בשישה באוקטובר. אם בכלל.
אני רוצה להגיד לך משהו.
אה, זה רק בגלל שאתה שונא את ביבי.
תראה. קודם כל, מילה על ארצות הברית. ארצות הברית היא כאילו, אם אתה מסתכל עליה מהצד, היא אימפריה בשקיעה. ובתוך השקיעה, אתה יודע, היא הייתה leader of the free world, היא ירדה למעצמת על, והיא עכשיו...
אם אתה מסתכל על הביצועים של הכלכלה שלה בשנים האחרונות, הם יותר טובים מכל כלכלות העולם.
אתה מסתכל על התופעות החברתיות, והכיתוב החברתי, והפוליטי, והרבה מאוד דברים, היא הולכת אחורה. היא הולכת אחורה, והתחרות שלה היא מול גופים שיש להם יתרון יחסי, היא לא רואה עוד, היא לא תחזור להיות בחזית הייצור. מול הודו וסין, ובחו, בחו, 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 והתרלול הפנימי הפוליטי שלה, הוא מגיע לקצוות, אתה מסתובב, הוא מגיע למקומות, אז היה מה, אז הוא עם כאילו ברמות איזה, בתוך כל הדבר הזה.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
צד אחד, הוא כבר שונא אותך, שנאה שאתה, דרום אפריקה והנאצים ביחד. והצד השני, אולי קצת...
תעצור כאן.
אוקיי.
הצד הזה, ואני למדתי שוב הרבה מהשיחה שעשיתי עם דן סינור, ובכלל אני, זה מאוד מעסיק אותי אירוע הזה.
כל השיחות שעשית איתי לא למדת?
לא, אבל הצד הזה הוא ממש אי אפשר להגיד שהוא המיינסטרים אפילו לא של השמאל בארצות הברית.
הצד
הוא
הזה...
הוא כאילו צד רדיקלי בהגדרה.
הצד הזה
הוא כאילו, גדל
בצורה
מטורפת. והרדיקליות שלו מייצרת אפקט בומרנג מבחינת האנשים הרגילים.
הוא גדל בצורה מטורפת ככל שהגיל יורד.
כן.
הוא גדל בצורה מטורפת, שאתה רואה דפוסי הצבעה של צעירים, לצעירים, מי הצעירים וכדומה, מה התכנים, הכל מקצין, הכל הולך למילות בז כאלה, ואז המילות בז זה קולוניאליזם, ג'נוסייד, אפרטייד, וואטאבר, והצד השני...
אני רואה נגיד את חברך ראש העיר ניו יורק נגיד, אדמס, נכון?
ראש עיריית ניו יורק היא דוגמה לא טובה. העיר ניו יורק היא דוגמה לא טובה.
קולומביה זה ניו יורק.
היא בנויה פוליטית על... קבוצת ענק של יהודים, קבוצת ענק של תומכי ישראל, הלובי הכי גדול, זה לא דוגמה למקום, זה לא חוכמה במרכאות, אני אגיד, למרות שאני אוהב אותו ומעריך את תמיכתו והכל, שראש העיר ניו יורק מתייצב לצד ישראל.
כן.
זה לא...
AOC מניו יורק.
AOC היא חברת קונגרס מניו יורק, כן. שהפופולריות שלה היא לאומית דורית, היא לא מקומית.
אוקיי.
היא לא יכולה לבחרת ראש עיריית ניו יורק.
השאלה היא מה קורה לצעירים האלה,
רגע,
כמתבגרים.
אז אני אומר,
זאת אומרת, חלק... האם אתה מסתכל היום על הדור הצעיר בארצות הברית, אתה אומר, אוקיי, אלה פניו של ציבור האמריקאי, עוד 20 שנה, ישראל
בבעיה, שהם ישכילו.
או שכשהם מתחתנים ומתברגנים וגרים, כמו שהיה בתיאוריות הזה, גרים הולכים, עוברים לפרברים, אז הם נהיים כאילו...
אז אני לא יודע חלק גדול מהדור הזה, כשאתה מסתכל על הדור הזה, אני לא יודע כמה ממנו יתחתן ויגדל
לא משנה, מתחתנים.
לא,
אני
מתכוון שהוא... יש בדיחה בסטנדאפ שכאילו לא סתם קוראים לו דור ג'נרישן זי, כאילו אין אחריו, הוא באמת, אין, אי אפשר להבין איך הדבר הזה מייצר שלטון, משפחה, כן. ערך, המשכיות, whatever. עכשיו, כמובן שאני מקצין, כמובן שזו קבוצה קטנה, אבל הקבוצת נגד, אנחנו לא מעניינים אותה. זאת אומרת, זה לא שיש קבוצה מטורללת, ואז הקבוצה השנייה אומרת, בוא נה, הם מטורללים, אז אני אהיה בעד.
אבל אולי ברגע שהם רואים את...
הרוב לא
אכפת להם. אבל אולי ברגע שהם רואים את דגל פלסטין, מחליף את דגל ארצות הברית בראש התורן, אז אלה שאנחנו לא מעניינים אותם, אומרים, רגע, זה מגיע אליי.
אז אני אגיד לך, דגל פלסטין בראש התורן, במקרה הטוב, זו הזדמנות שאנחנו, וכל הקהילה הפרו-ישראלית באמריקה, צריכה לנצל כדי לעשות שיפטינג בקהל צעיר מסוים, שהוא יבין שישראל זה סמל להרבה דברים, שהוא צריך להגן עליהם אחרת הם יפלו. אבל לא רק ישראל לבדה. ואחת הסיבות היא היהודים. כל החיים היהודים היו מאוחדים והגנו על ישראל באמריקה, ליברלים ורפובליקנים, והייתה להם זיקה לישראל מטורפת. יכולת להיות שמאלן, אמריקאי, ליברל מניו יורק, אבל יש לך בן דוד בנתניה, ונדבת בקיבוץ, והבאת את הילד... הדור השלישי הצעיר, הוא לא, אין לו זיקה לישראל.
אבל עכשיו כשהם רואים אנטישמיות...
אין לו זיקה לישראל, ואין לו זיקה לישראל, וכשהם רואים אנטישמיות, חלק גדול מהם, אל תשכח שחלק גדול מהם, הם גדלו בלי זיקה ליהדות שלהם גם, אוקיי? ואז הם אומרים, ישראל היא משקולת עליי בכלל.
כן.
הם לא יודעים איפה, עכשיו, גם שהם רואים שרודפים אותם, אז כן, זה מייצר לקבוצה קטנה עניין, והיא פתאום מסגלה את הזהות היהודית שלה, ויש פה יותר תורמים ויותר באים, אני... אבל הרוב אומר, זה משקולת על הצוואר שלי, רגע. כן. וזה אני מבטיח לך, בזה אנחנו חייבים לעשות שינוי, יהודים הצעירים, כשהם יגדלו...
זאת 20 שנה עושה תגלית.
כשהם יגדלו, תגלית לא, זה לא מספיק. וכשהם יגדלו, הם צריכים לחזור להיות הלוביסטים של ישראל שהם לא היו מעולם, אחרת אתה בבעיה מאוד מאוד גדולה, והדבר של האוניברסיטאות הוא יותר, הוא קיצוני כמו שהוא נראה בטלוויזיות פה, גם בפועל.
אבל שוב, אולי הדבר הזה מייצר כאילו...
והתקדים של האוניברסיטה, שסיכמה בפינוי המעל.
בראון.
שסיכמה בפינוי המעל, בדייבסטמנט מישראל, ביטול תוכניות וכדומה, הוא כמו כל דבר בארצות הברית, תקדים שאתה תראה לו עוד המשיכים, חלק ברעש וחלק בשקט, ו...
אגב, אחרון. אגב, גולש, כמו שאמר לאירופה, ראית את הסרטון מאמסטרדם?
וכן,
נורא, נורא, נורא. שם הם מקלות, מקלים את היהודים.
כן. ושי דודאי, הפרופסור, שנראה בתחילכם מקרים מקולומביה, כתב, וזה הדבר הכי מטריד מהכל, הוא אמר, חבריי מהאקדמיה הישראלית.
נכון, כתב את זה בעברית.
כן, חבריי מהאקדמיה הישראלית, אני רואה שאתם שקטים לגבי מה שעובר אלינו, רק רוצה שתדעו, שמה שהולך לקרות לנו בעקבות זה לכם, נכון. הולך לקרות עוד דקה ורבע, והוא לא יהיה מורגן, ולא תוכל לקרוא לו בשם, אבל פתאום, וזה אני אומר לך, לא יקרה, קורה. פחות מזמינים להרצאה, פחות פותחים
לפני אישית. אני יכולה להגיד לכם על תעשיית הטלוויזיה.
פחות זה, פחות מפרסמים מאמרים.
שלמשל, כשאתה עושה היום, יש משהו שאני מכירה מקרוב, הפקה ישראלית מאוד מצליחה, שקנו אותה, קנו אותה לכל מיני מדינות זה. והיא כמובן מדובר בה על גיבור ישראלי וכולי, ועכשיו צריך לעשות לה אדפטציה. הגיבור לא יכול להיות ישראלי, זה צריך להיות פתאום באתונה, ואולי הוא לא כזה, עכשיו אתה מוחק ממנה את הזהות וזיקה ישראלית, זה גם מאוד מקלקל ספרותית את ה... ספרותית טלוויזיונית את היצירה.
תראי,
כי ישראל זה מילה גסה בעולם, לא מצליחים למכור פורמטים כרגע לחול.
השם שלהם באובר הוא לא ישראלי, השם שלהם באמזון הוא כבר לא יהודי, משנים דברים כאלה.
שמע, תראה על מה אנחנו מדברים. את מדברת תעשיית טלוויזיה, אנחנו מדברים על שי דודאי מדבר על האקדמיה.
תיאטרון.
חברת...
מה בגז באמת?
חברת קריאה, תכף...
אני יכול... איפה זה ישפיע לנו בגז?
המצרים מפסיקים לקנות...
תשמע, מכיוון שזה משהו שדיווחנו עליו, הייתה עסקה של ביפי אדנוק, שכרגע נמצאת בהשעיה.
בגלל זה.
זה המצב כאן ברור, נכון?
אבל לא בגלל הישראליות, אלא בגלל החוסר יציבות הכלכלית.
אוקיי, אבל בסדר, אבל חברת קריאה ספרדית, או לא קריאה, קבלן ספרדי, יצא מהאירוע של הרכבת הקלה בירושלים. כן. זאת אומרת, ודרך אגב,
השאלה היא... ולא שלא נדבר על טיסות.
השאלה היא בתופעות זמניות של מלחמה, או משהו שיישאר גם אחרי.
אז בגלל זה אני אומר, שלדעתי בתחושה שלי, ייקח הרבה זמן עד שנחזור לאיפה שהיינו בשישה באוקטובר.
אתה you're gonna be canceled בהרבה תחומים, הרבה מאוד זמן, וזה יהיה cancellation שקט, שלא מדברים עליו, אבל הוא ברור.
אגב, הלילה האחרון עבדתי על איזה טור למקור ראשון, לא משנה, על שכול וארכיון ועניינים, אבל על הדרך קראתי כתבות מששת הימים. אז יש שם כותרת, ששת הימים, גם העולם כאילו התפעל מישראל, וזה היו שניתקו איתנו קשר וכו'. אז זה כותרת שמכינת הציבור תהיה ירידה, אומנם כאילו השגנו הישג מרשים, אבל תתכוננו, תהיה ירידה בייצור, ובשנה הקרובה אנחנו נחווה קשיים, אבל אחר כך נעלה, משהו כזה, כאילו, זה היה גם שם.
תראה, קודם כל הרי זה ידוע שאחרי מלחמה יש סגסוג כלכלי, ופתאום הכל עולה. אבל כאן, דווקא בגלל שאנחנו תלויים...
זה לא היה המצב אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור היה עשור עבוד.
אנחנו תלויים בעולם, זהו, בהרבה מאוד...
בגלל תקציב הביטחון.
אוקיי, זה הולך להיות עכשיו אותו דבר, כן?
בהרבה מאוד אספקטים, ויכול להיות, אגב, שאם המלחמה הייתה מסתיים מוקדם יותר, בשלב מוקדם יותר, כשהעולם עוד לא הספיק כאילו ממש לטפח אלינו שנאה יוקדת, אז הדברים היו חוזרים לעצמם מהר יותר.
את יודע מה, אז ישי, בתור הנציג המגזר כאן בקהל, לא, תראה, בסוף יש כאן ממשלה שחלקים גדולים ממנה, בהם מי שאמור להבין את זה יותר מכל, או לדאוג לזה יותר מכל, שזה שר אוצר, הם באמת בגישה של לא מעניין, חבר'ה, לא מעניין, יגידו הגויים, אנחנו איתנו. וכאילו, אני תוהה, מה, אנשים לא מבינים שכאילו המדינה הזאת לא תשרוד אם היא לא תהיה מקובלת על הקהילה הבינלאומית?
אני לא מאמין שיש אנשים באמת שבאמת חושבים ככה, ואני חושב שכולם צריכים להסתדר עם שתי אמונות שהן בלתי אפשריות, כן? אחת, אנחנו לא נסתדר בלי תמיכה של ארצות הברית או מעצמה גדולה אחרת, כרגע זאת האופציה היחידה שלנו.
אני רואה שסין ורוסיה זה פחות הכיוון.
אנחנו פשוט לא נשרוד, וזה אבן הראשה של הביטחון הישראלי וכל מיני קלישאות כאלה, וזה נכון. זה לא...
של הקיום.
אי אפשר להגיד, אנחנו נסתדר, אבל גם אי אפשר להגיד, יאללה, בוא נעצור את המלחמה, בוא נסתדר עם הנאצים האלה לגבול שלנו פה, והנאצים האלה לגבול שלנו שם, והנאצים האלה משם, ונסתדר.
אבל גם אפשר להיות דובילולו, שאומר לא לזה, ולא לזה, ולא לזה, אתה מבין?
אז מה האופציה שלך?
אתה בסיטואציה שבה ארצות הברית, שאתה לא יכול בלעדיה, באה ואומרת לך, תקפיא מצב בסכנת קיום למדינה, שגם ככה אתה לא יכול לעשות. אתה צריך לג'נגל עם שתי עמדות. אי אפשר רק להגיד, זאת עמדה לא ריאלית. גם לעצור עכשיו את המלחמה בעזה, זה עמדה פשוט הזויה. הזויה.
אבל מה, לא תמיד הבחירה היא בין טוב לרע, אלא לפעמים היא בין רע לרע יותר. אני תמיד אומרת את זה כאן, כי תמיד בסוף אני אחרי זה אומר שאני מבאסת. אבל גם אם אנחנו עכשיו, ארצות הברית לא יתמכו בנו, אז הסכנה שיש לנו מצפון, בלי חימוש אמריקאי, אנחנו, we're doomed.
אגב, אני חושב שהדבר, ההשלכה הראשונה מהעמדה האמריקאית עכשיו ברפיח, היא לתושבי הצפון, שהם צריכים לדעת שאין שום סיכוי, שום תרחיש בעולם, שביידן יאפשר לישראל לטפל באיום של חיזבאללה לפני נובמבר. וזה צריך להיות על השולחן. אלא אם נסראללה יבחר לעשות מכת פתיחה שתרוג פה מספר גבוה מאוד של אנשים ותכאב לכולנו, אז האנשים האלה לא יחזרו לבתים שלהם בשנה וחצי הקרובות. ואם לממשלה שלנו הייתה טיפת הגינות, היו יוצאים אליהם ואומרים להם, רבותיי, תשכחו. כי איפה אתה רואה, אתה חושב שמיד, יום אחרי הבחירות מטפלים בחיזבאללה ונגמר, זה לא עובד ככה.
יומיים, שבוע.
ומדברים, יש תאריך, וביוני, ובקיץ, חרטה, הצבא יכול להאריך.
אני על זה אמרתי משהו דווקא...
אבל איפה?
שהוא כאילו נוגד את מה שנדב מייחס לי. מעמד בינלאומי הוא דבר דינמי. ומערכות יחסים בין מדינות, ברמה הפוליטית לפחות, הוא דבר שמשתנה. הנהגות משתנות, פוליטיקות משתנות. ההיסטוריה שוכחים, סולחים, מתנצלים, אלף דברים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אתה בגט קריטות forever מבחינה פוליטית, אבל תצטרך הרבה עבודה, ואני כן מאמין שצטרך להחליף פה הנהגה. הנהגה חדשה שבאה ואומרת זה.
אתה רגע. אני רוצה להוסיף עוד משהו, הזמן הוא פקטור קריטי בעיניי, בסדר? בשנייה שהאיראנים יגיעו לפצצה גרעינית,
בוא, הם שם.
זה עושה קולות של שנה, שנתיים, גג, בסדר? אני אומר גג. דמיין לך הסיטואציה שבה חיזבאללה תוקף את ישראל, לאיראן הפצצה גרעינית, וברור למחלקת המדינה האמריקאית שאם אנחנו מגיבים, הם יגידו, לשמור על יציבות האזור, אל תתחילו מלחמה גרעינית.
טוב, לא מה קורה אם יש בחירות, מה קורה מבחינה בינלאומית, אם יש בחירות?
שאלה טובה.
רגע, אגב. ואותה הממשלה נבחרת, זו הממשלה.
אני חושב...
העם הישראלי הלך ובחר את הדבר הזה שוב.
השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך...
בן גביר 12 מנדט.
השאלה...
ראיתי אתמול, כמו לא 12
יש לי מה להגיד על הנתון הזה. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך לפני זה, היא מה הקהילה הבינלאומית תגיד ברגע שגנץ יפרוש מהממשלה, שזה משהו שיקרה הרבה יותר בקרוב מאשר תוקם ממשלה אחרי בחירות.
אני חושב שלא עד כדי כך...
אני לא בטוח, אבל
תראה... אני מרגיש שאמריקאים, בכל המלחמה הזאת, אתה תתקן אותי אם אני הוזה, בסדר? אני מרגיש שכל פעם שאני שומע את בלינקן, למשל, שאמריקאים מסתכלים עלינו קצת כמו מדינת עולם שני כזאת, כמו אוקראינה. בסדר? הם לא חושבים עלינו כמדינה עד הסוף רציונלית, נורמלית, כאילו, בעולם המערבי. הם בתפיסה, בעמוק עמוק בתוך, בתוך הלב והראש, הם מרגישים שאנחנו קצת איזה עלולים...
כשאתה אומר אמריקאים, למה אתם מתכוונים?
נגיד בלינקן, כשאני שומע אותו.
למשל, איפה אתה רואה את זה?
אז אני אומר, זה מין, הוא בא להחזיק לנו את היד, גם בטוב וגם ברע, כדי שלא נשתולל, שלא נתפרע, ואני חושב שההבחנה שאנחנו אולי עושים פה בין כאילו גנץ ונתניהו והתפיסות שלהם, היא תהיה פחות חדה במקרה של...
אני ממש לא מסכימה איתך גם, והם מסתכלים עלינו כעל מדינת חסות, זה נכון.
הוא א', רמת ההבנה שלהם את ישראל היא גבוהה בצורה קיצונית.
רמת הדקדקנות בפרטים, אבל ההבנה לעומק...
ההבנה לעומק, אתה יודע, לשים בצד את העובדה שאנטוני בלינקן יהודי, והוא מושקע בישראל גם רגשית, ומכיר את ההיסטוריה, אבל הם גם מבינים את הפוליטיקה.
טוב, בואו נתקדם.
הם מבינים את הפוליטיקה פה, הם מבינים אותה טוב, הם מבינים, והתסכול שלהם נובע מהעובדה שאומרים, תראה, בגדול, זו כן מדינה, נאורה, מתקדמת, מערבית, אבל היא כל הזמן בוחרת לא להיות.
טוב, אני חושב ש... רגע, טוב, בוא, אני רוצה להתקדם לפוליטיקה, ויש כאן כמה נתונים מעניינים. קודם כל, לגבי מתי יש לצאת לבחירות, אז בין אם מי שאומר באופן מיידי, או בין אם מי שאומר או בסוף 24 או תחילת 25, שתי הקטגוריות האלה ביחד עומדות על 60%, ובעוד כשלוש שנים בתום כהונת הממשלה, זאת אומרת 26, 31%. אגב, זה קצת פחות משלוש שנים. שאלה נוספת, מה לדעתך ראש הממשלה צריך לעשות? אז מי שחושב שהוא צריך להתפטר באופן מיידי, או לאחר הלחימה אינטנסיבית, לפני שלושה שבועות, ב-14 באפריל, היו 49%. בעוד שהיום, בחמישה במאי, נכון יותר, הם עומדים על 64%.
וואו.
ולדעתי, הדבר הזה נובע...
שינוי מוגזם בשלושה שבועות.
או שזה נובע מהימין, שכועס על נתניהו, זאת אומרת, מהעיכוב בפעולה, לא?
זה קורה כבר 3 חודשים, 4 חודשים, מה... מינואר אין למעשה תירום.
לא, כי בשבועיים 3 האחרונים זה כבר ממש, אתה יודע, נגמר רמדאן, נגמר פסח, נגמר זה, זה כאילו, אתה יודע...
טוב, יכול להיות.
בסמוטריץ' עלה על העניין הזה כל הזמן רפיח רפיח, בין, כאילו, אתה יודע, זה עלה כאן, עלתה הטמפרטורה של הדיון כאן, לא?
לא, אני מסכים, אני חושב שזה בסדר. לא רק ברמת האחריות הבסיסית, שצריך ללכת הביתה מי שבזמן כהונתו קרה דבר כזה, אחרי כהונה כל כך ארוכה, אלא גם ברמת ההתאמה באופי לסוג ניהול המערכה הזה.
ויכול...
הבעיה, שאם אתה חושב כאילו מעיניו של מצביע הימין, מי אלטרנטיבה?
כן.
בסדר? אז הוא אומר, רגע, אוקיי, אוקיי, נתניהו לא, ואז מה?
ואז חוזרים לנתניהו?
לא, ואז חוזרים לגנץ. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אז אם
זה... לא, ואז כשמגיעות הבחירות, חוזרים לנתניהו.
אתה אומר ב...
תשמע, תראה, יש כאן נעלם אחד גדול, וזה איך ייראה גוש הימין, והאם הכוח הימני החדש יהיה כוח שנתפס כחלק מהגוש,
או...
או אוקר הלבי, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, איפה שגדעון סער יהיה, או בנט יהיה,
אז אני... הבחירה היא בין רע לרע יותר. תמיד.
זה תפיסת העולם שלי. כן. אין לי ציפיות. מהחיים, מהחיים. צריך תמיד לחתוך הפסדים איפה שאפשר.
אוקיי.
סי, אז זאת התרצת הטד שלי, שמחתי.
אני פגשתי בקבוצה במעוז אתמול של כל מיני בכירים בשירות הציבורי שנוסעים לאמריקה לעשות...
אני גם רוצה.
למידה לכיתוב וכדומה, ובסוף אמרתי, יש לי מעט אמון בעתיד האנושות. לא, באמת, בסוף שאתה נתח כאילו לאן הכל הולך, אז הסיכוי שבעוד 80 שנה, ב-120 שנה, פה יהיה מדהים.
אבל
אני כשראיתי את הבחורה הזאת שחשבה שצריך לתת לאוכל להפגנות, אז אמרתי, טוב, האנושות, בואו נקפל כאן.
סליחה רגע שאני לוקח את זה לתכלס, אבל עוד שבועיים חוזרת הכנסת, כן, ובסוף יש כאן ממשלה שצריכה גם להמשיך תפקד, ויש כאן חוק גיוס כזה או אחר, או השתמטות כזה או אחר,
הפכנו להיות...
כאילו, לא יודע, כמה זמן האירוע הזה יחזיק, אולי הוא יחזיק.
בוא נשאל את השאלה, מהרגע שגנץ נגיד עוזב,
זה כשלעצמו לא...
רגע, עובדה מתמטית שחשוב להזכיר, כי הדיון
הציבורי
לא מקשיב. בדיוק, גם בלי גנץ.
לכן אני אומר, זה כשלעצמו לא משנה את יציבות הקואליציה.
זה לא מתחיל תהליך?
לא, ועוד דבר, לא מדברים על האינטרס הפוליטי של גנץ. אני לא חושב שהוא... אני חושב שהוא ציוני, כן? אני גם חושב את זה על כל הצדדים, רובן פחות. אבל גנץ הוא באופן עקבי מפלרטט עם היציאה מהקואליציה, כי הוא מוביל בסקרים באופן דרמטי על פני כל המפלגות האחרות. ולמרות שסקר אחרי סקר אחרי סקר, כולל בשבוע שעבר, 70% ממצביעיו הפוטנציאליים אומרים לו תישאר, הוא כל הזמן עושה קולות של תחזיקו אותי.
אבל גנץ הוא לא
חלק... גם אינטרס פוליטי, גם. אבל אינטרס פוליטי.
סלב, זה לא מה שאלתי, שאלתי כשהוא זה...
אבל
מה מתחיל?
זה לא קיים.
מה נכנס אינטו אקשן?
לא, בוא נזכיר רגע... תאר לי את
ההחלטות הזה?
בוא נזכיר
הוא ככה רוקד על כל החתונות.
בסדר, אני אומר, התפיסה הצינית היא לא עקבית בשיח הפוליטי בישראל.
קודם כל, גנץ נמצא בקואליציה שהיא לא שלו. הוא נמצא בה כאורח, בידיעת שני הצדדים שהוא מהווה אורח, אחד. כן. שניים, ככזה, כן, הוא נמצא שם בלי שום תפקידים ובלי שום השפעה. כל מה שיש לו, זה לא דבר מבוטל, זה נוכחות שלו ושל גדי אייזנקוט בקבינט המלחמה. בשעה שאיתמר בן גביר יכול לשלוח את המשטרה לעשות א', ויריב לוין יכול לעשות מערכת המשפט לעשות ב',
למה? זאת אומרת, אין לו... הוא קיבל וטו על כל המינויים.
כן, ואיך זה מתקדם בינתיים? באמת, כל המינויים עוברים דרכו באמת.
לא, גם לא ראיתי, בוא נגיד ככה, נראה לי שהשפעתו על המציאות חיינו ביום יום, גבוהה יותר מזו של בן גביר וסמוטריץ'.
שימו לב שהוא לא העביר את המינוי של המפכ"ל.
הוא
לא העביר את השם. לא, לא קשור.
כי לא היה שופט, כי רק עכשיו מינו את גרוניס לעמוד בראש הוועדה שאמורה
לאשר. לא, ואחר להעביר לו את זה כבר 200 פעם.
אוקיי.
וממש גרוניס יאשר את זה.
אוקיי. איך אתה רואה, נגיד, זאת אומרת, לא יודע, בחירות, כן, מה?
אני חושב שברגע שהוא יעזוב, אני לא אומר מתי, אני חושב שזה יהיה אות להתחלת גל מחאה.
אני חושב שהגל
מחאה האזרחי הזה הוא... מצד אחד יהיה מאוד פוליטי.
מה יהיה? יחסמו את הילון כל יום?
הוא יהיה מאוד פוליטי, או לא, הוא יהיה מאוד גדול. אני חושב שאם ביבי יבוא ויגיד, טוב, אוקיי, בואו נקבע שבעוד 10 חודשים, whatever, אז הוא לא יהיה, אבל אם הוא יגיד, חבר'ה, אני לא יודע על מה אתם מדברים, יש לי 64, הוא מלחמה, יש לי יעדים, רק אתה הראש ברוך השם, כל הדבר הזה, אז אני חושב שתהיה תגובה של אנשים שיגידו, סליחה,
היינו בסדר, עד עכשיו, אתה יודע, אחדות ומלחמה והכל, אבל בוא נקבע שזה...
בוא נדע על האמת, מבחינת מחאה, האירועים שהיו עד עכשיו, אתה סוכם את כולם ביחד, זה מגיע אולי להפגנה גדולה בימי המחאה המשפטית.
עד עכשיו, כן? אבל אני אומר כן. שזה יהיה האות לאנשים, למיינסטרים הרחב, לבוא ולהגיד, בחירות עכשיו. מה, כי הדיון, הרי כולם רוצים בחירות, כל מישהו בסקרים מצביע כן. היום למפלגות הלא נתניהו, מעוניין שיהיו בחירות
בשתיים... גם יותר מזה, ראית 70-30 בסקר.
מעוניין שיהיו בחירות בשתיים ממשלה חדשה, נכון? אז למה לא כולם יוצאים להפגין? לא כולם יוצאים להפגין, כי אומרים, כן הזמן, לא הזמן, יש את גנץ, רפיח, חיילים, אחדות. אז אני אומר, לדעתי, ביום שזה יקרה, זה יהיה האות שמתחיל תהליך ציבורי רחב, לדעתי שלא נראה כמותו, עד שהוא יסתיים, של לקרוא לבחירות. זה הכל. עכשיו, מה זה יעשה? אני לא יודע מה זה יעשה למתונים, בסדר, אני יודע, זה תמיד נשמע כמו תרגילית שבור, למתונים שבקואליציה, להרגיש שהם מונעים את הדבר הזה, וקושרים את גורלם לאיתמר בן גביר.
בסוף, אם רוב הציבור לא רוצה את הממשלה, אז אתה תיפול דרך השוליים שלה, כמו הממשלה הקודמת.
ונזכיר, ונזכיר שאני חושב שהבטן הכי רכה של הקואליציה הזאת, שוב, אנחנו קצת שוכחנו את זה, אבל זה מטען צד שממתין להתנפץ, וזה העניין של החרדים.
חוק הגיוס, כן. רק דבר אחד לגבי... זה התנפץ גם הממשלה הבא. זה רק דבר אחד לגבי המחאות של עכשיו. שואל, אתה אומר, זה, אנשים יצאו החוצה, עד עכשיו לא ראינו יותר מדי, תראו, המחאות עכשיו הן מתויגות כמחאות שקשורות להחזרת החטופים. עכשיו, זה, אני מניחה שכולם בלב רוצים להחזיר את החטופים, אבל אני מכירה
של מחאות.
הרבה מאוד אנשים שיגידו, תשמעו, אני בשביל חטופים לא מביא בייביסיטר. כאילו, כי במילה זה לא משנה, כי במילה זה לא זה, וכשזה יהיה הפגנות יותר ממוקדות, ולא יחברו מיליון מטרות של להפיל את הממשלה, אני מניחה שהמחאה שנראית תהיה הרבה יותר דומה למה שראינו בימי הרפורמה המשפטית.
זה מה שאני אומר.
אני חושב בדיוק הפוך.
היא תהיה יותר גדולה אפילו.
הרבה יותר גדולה.
אני אגיד לך, תראה...
לא, יש הרבה יותר אנשים בעם שרוצים לצאת לרחוב כדי לדרוש החלפת השלטון אחרי 7 באוקטובר. זה אני מסכים.
כן.
באופן תיאורטי. כן. אבל המחאה היום היא נצמדת לחטופים ולא למטרת הפלת הממשלה, כדי למשוך אנשים, לא כדי לדחות.
אבל אני חושבת שזה יוצר תוצאה הפוכה.
אני אומר משהו אחר.
המטרה של החטופים...
כולנו רוצים שהחטופים יחזרו.
כל עוד היא אמורפית. בסדר, בדיוק זה העניין. אבל כל עוד היא אמורפית, ואתה אומר, חטופים, אני בעד החטופים, כולם בעד.
נכון.
זה מושך אנשים.
זה לא מה שאני אומר.
אבל אם היום, אם עכשיו אנחנו רוצים להפיל את הממשלה, הם פחות קל.
ביום שגנץ יחליט שהוא עוזב, והיום זה יגיע מתישהו, הדבר הבא שהוא יעשה אחרי שהוא יעזוב, זה להגיד, חברים, אני עוזב כי או זה מוצע, או אי אפשר, או זה, ואני קורא לבחירות. הוא יהיה בעצם ראש הקבוצה שקוראת לבחירות. תהיה קריאה פומבית. זה האירוע. ואז אני חושב שיצאו הרבה מאוד אנשים להגיד, לא, ואז יחכו לראות מה ביבי אומר. אם הוא יגיד, אתם יודעים מה, בוא נשב, נחשוב, נמרח, נראה, אולי בעוד חצי שנה, אולי נבחר תאריך, אני מבין ש... whatever, אז יכול להיות שלא, אבל אם הוא יבוא פול ריטארד ויגיד, אני... עד ה-26, ואני לא יודע מה אתה... אז לדעתי...
ברור שזה מה שהוא יעשה,
והוא... לא, הוא לא יעשה, הוא ישלח את האנשים שלו שיעשו את זה.
לא, הדבר הנורא שאנחנו עדיין, אחרי אירוע כזה, שופטים את כל המציאות שלנו לפי שאלת המשך נתניהו, לא המשך נתניהו, ויש לנו פה... אנחנו נמצאים במצב באמת, שני חבלי ארץ, שאני לא רואה איך תושביהם יחזרו בשנה...
ולמה אתה לא חושב ששאלת כן ביבי לא ביבי מאוד רלוונטית לשני חבלי הארץ האלה?
אחד, ולסיום הלחימה ותוצאותיה, כן?
אין לנו, אנחנו נלחמים כבר אותם חצי שעה בלי שום תוכנית, בלי שום תוכנית מדינית ליום של אחרי.
אני חושב שאין בציבוריות הישראלית, מלבד נתניהו, אדם אחד שיש לו סיכוי להיות ראש ממשלה בישראל, מכל כלרת השמות, שאי פעם ייתן לאיתמר בן גביר להיות שר.
טוב.
רגע, לא, תבין, זה היום שמדברים כן נתניהו, לא נתניהו, זה לא קשור ימין ושמאל. זה החזרה למה שנקרא הנורמל, הנורמל.
העם עבר הרבה יותר ימינה. עכשיו, בסדר, ברמה אידיאולוגית, נכון. לא ברמה הפרסונלית פוליטית. ואחרי שישקע אבק של הבחירות הבאות והבאות באות, אתה תמצא בן אדם שאתה תסנה אותו פי אלף מביבי, ואתה תתגעגע לממלכתיות של ביבי,
אני רוצה להגיד לך משהו. יכול להיות שאני אתגעגע לנתניהו של
2013. אני לא משזה טוב, אני רק אומר, עוד יסנאו פה מנהיגים פוליטיים.
יכול להיות שאנשים יתגעגעו לנתניהו של 2009, או 2013, או... או 2014.
אני זוכר את החיבה.
אבל אני לא בטוח שהתגעגעו לפחות אנשים שהם לא מצביעיו, כן? לנתניהו של 23-24.
רוצה לראות תמונה ממסעדה?
לא, אני רוצה לראות תמונה של ישו, כן, בדיוק. מפתיע. תודה על הבאפר, ולכן עכשיו אנחנו נעבור לנושא הבא.
הוא כמו אות.
כן.
זה סירות בים.
זה כזה...
זה מכוער.
טנה.
זה הכל נורא.
כן. אוקיי. ביום ראשון, יום הזיכרון, לא צריך באמת להכביר מילים על על המשקל של היום הזה, השנה הזאת במיוחד. אז קודם כל יש, ראיתי ראיון עם אלי בן שם, שהוא ממש אומר שהוא לא ישן בלילה.
לא ספוילר, תזכור את, אמרתי גם שנה שעברה.
והאמת היא ששנה שעברה באמת היו אירועים ש... כן.
יום הזיכרון אף פעם לא יום מלבב, שנה שעברה היה נורא, לפני שנתיים גם.
לא, יש את הטקס, יש את הטקס של נפגעי חללי האיבה, שתמיד, תמיד, דרך אגב,
אבל תמיד צועקים שם על ביטוח לאומי בכלל.
לא יודע, אבל תמיד היו שם... כן, תמיד היו שם איזה קטעים, כן?
איפה?
בטקס לחללי האיבה.
איפה?
11 בבוקר.
לא, 11 בבוקר זה חללי צה"ל.
לא.
11 בבוקר זה הצפירה.
11 ואז אחר כך, נכון.
ואז אחר כך, כן.
באחת נפגעי פעולות.
נכון. ושם תמיד, אבל שנה שעברה באמת היה את מה שהיה בחלק מבתי העלמין. אני חושב שההחלטה, או משותפת, או הבקשות של שרים, נגיד, כמו שסמוטריץ' לא רצה להגיע, הוא לא רצה, אמרו לו שכדי שהוא לא יגיע לכפר סבא. הוא לא שם, טוב נעשה, כן? כי אתה לא רוצה לייצר חיכוכים כאלה, בטח לא ביום כזה. זהו, לא יודע איך, כאילו, תל אביב יש איזה משהו מיוחד, כאילו,
שנה ביום הזה? לא, בכל הערים לדעתי...
גלנט יהיה בקריית שאול, נכון?
לא יודע.
כן, שר הביטחון
בדרך כלל. בדרך כלל שר הביטחון, אבל אני לא יודע מי עכשיו, אני לא יודע.
אוקיי.
אני לא יודע. אבל יום העצמאות אנחנו לא מציינים. מציינים אותו בקהילות, בבמות קטנות, לילדים, נוער וכזה.
אגב, אתה יודע אם זה ככה בכל ה...
בכל מי שאני מכיר
עושה ככה. לדעתי גם בכל
מי שאני מכיר עושה ככה.
אין זיקוקים.
לא, ברור, אין כלום.
הלכתי לבדוק מה היה אחרי ב-74. כן. כאילו אחרי יום כיפור. אז חוץ מטקס המסעות, כאילו לא היה במות, לא היה כלום, וזה היה
כשאין מלחמה פעילה. חידון התנ"ך ופרס ישראל היו?
זה חצי שנה אחרי סוף המלחמה. כן.
לא, אבל עוד היו לדעתי חיילים בסוריה, במובלט, וזה,
כן. אבל לא היו, לא היה, לא הייתה מלחמה, לא הייתה תחושת
היום ביטלנו, היום הודיעו שבוטים את מצד הגאווה.
כן, רגע, שנייה.
ועוד ועוד
רגע, פרס ישראל וחידון התנ"ך, אוקיי.
לא זוכר.
אוקיי, אבל שוב, כאילו, הדיון הוא, אם צריך, בכל אופן, להשאיר את יום העצמאות בתור הסימבול שהוא, וככה, אתה יודע.
אני מרגיש שזה אותו דיון של פורים ופסח שהיה, כאילו, היה...
לא, אבל יום העצמאות זה כאילו, אתה יודע,
בסדר, זה... בסדר, אבל זה, זה מצד אחד, זה כמו חג החירות, כן? מצד אחד זה כאילו, אתה אומר, זה, מצד שני זה, זה בדיוק דוקר את הנקודות, שאתה לא מרגיש כל כך...
סיבות לחגוג
את התמורך. תחושת תקומה כרגע בארץ ישראל.
אני גם מרגישה כעס על הניסיונות כן לעשות משהו, בלי, בעבר לזה שאני חושבת שזה לא זמן לחגיגות, ויש אנשים, הרבה מאוד אנשים שאיבדו את היקרים להם, יש אנשים שבעזה והמון אנשים מפונים מהבתים שלהם, יש גם משהו בניסיון הזה לייצר איזושהי תחושת חג ורוממות הרוח ויום העצמאות, ואנחנו חזקים שמכאיב יותר מחגים אחרים. מציק.
אני זוכר שבאוקטובר כשחשבתי איך יראה השנה יום הזיכרון ויום העצמאות, כאילו המחשבה הראשונה שעלתה לי זה שצריך פשוט לעשות יום הזיכרון של יומיים.
כן.
אבל... טוב, זה לא, כאילו, אתה יודע, איך יהיה בטקס המסורפים, מרימים דגל לראש התור, אני לא יודע.
אני רק רוצה טיפה לפנצ'ר, יש הרבה צביעות בדיונים האלה, גם זה היה בפורים ובפסח וכו', שאנשים טסים לחול, עושים
דברים. לא, 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 זה צביעות, אין צביעות.
עושים כל מיני, לא, לא צביעות איזה, לא צביעות, אני אגיד, זה מין סימון חברתי, בסדר? בן אדם רוצה כאילו, הוא ברמה האישית, בלבל המשפחתי הזה, הוא שמח, מה זה שמח? במסגרת מה שאפשר לעשות, כל אחד והדאגות שלו.
אין בעיה, אז עושים
כל אחד והמשפחות שלו.
אין בעיה, אז רגע.
אבל כאילו, כל הזמן חשוב להגיד, לא, לא, אנחנו לא חוגגים.
זה בדיוק העניין בין הפרטי לציבורי, ללאומי. כן, זה בדיוק העניין, לי מותר בפרטי, להיות מבסוטית באיזה יום שיש לי, אבל זה לא בסדר. יום שמח.
אתה יודע, יש הופעות, מוזיקאים מופיעים בתל אביב בברבי, הוא מלא. זה עדיין לא אומר שאתה עושה במה במרחב הציבורי.
לא, בסדר, אני אומר, בסדר, יש הבדל בין, בין, הגישה, בין הגישה של המוסדות, בסדר, למשל שעיריית תל אביב מייצגת, לבין הצורך של האנשים כאילו לכעוס
על זה ש... ילדים עם קצף ופטישים, נגיד. זה יהיה השנה? לא יודע, באמת.
בטח שיהיה בחלק...
ליד הבית שלי כבר ראיתי שמוכרים.
פחות, אבל...
לדעתי הרבה פחות.
כן. טוב.
מצד שני, היו אצלנו גם נפצים בפורים, וצעקתי על מישהו, איך הוא מעז לעשות את זה, יש אנשים שחוו בומים, וזה, אז הייתי צילקתי איזה ילד בסוף ימיו.
אני זוכר אצלנו שהייתה קריאת מגילה בכפר סבא, בפורים של 96, של הפיגועים, והיו שם ילדים ששיחקו בנפצים, ואחד המבוגרים שם... יצא עליהם בצורה אגרסיבית.
אני יצאתי על איזה ילד, קודם כל, כי הכלבה שלי מפחדת, זה מכניס אותה להיסטריה, וזה לא נעים.
שיקול לגיטימי.
אבל זה לא משנה, כי זאת...
אפשר, את יכולה גם לחנך את כל אופנועים, אני לא יכול כבר עם הסאונד הזה.
מה, של הכאילו תחילה זקה?
כן, כן.
כמה דברים...
אלה ששמים את ה...
אתם יודעים איזה קשה היה לי, הילדה שלי עוד לא בת 3, אבל היא מבינה הכל, לצערי, ורציתי להכין אותה, אז ניסיתי להסביר לה שהולך להישמע כאילו יש צבע אדום, אבל זה לא צבע אדום. אז, ואז ניסיתי, אמרתי לה, אוקיי, תקשיבי, נכון, צבע אדום זה, היא הסתכלה עליי, כאילו אני מפגרת. אז אמרתי לה, אז כאן זה רק אחד, זה כזה, ואז אמרה לי, אז הולכים למקלט? אמרתי לה, לא, לא, לא הולכים למקלט. היא אמרת לי, אז הולכים לממד. אמרתי לה, לא, לא, אז היא אמרת לי, מה עושים? אמרתי לה, את יכולה לעמוד, את יכולה להמשיך לשחק. וחשבתי שהייתי פסוטה על עצמי ככה, שהצלחתי להבהיר את הנקודה באופן טוב, אז אנחנו מגיעים לגן ואומרת לילדים, היום יש צבע אדום, הולכים למקלט.
אני מקווה שהיא תשנן עד יום הזיכרון.
אני מכיר חיילת שבלילה של איראן, היא התעוררה מהאזעקות משינה, נעמדה ליד המיטה בצפירה, שתי דקות.
באמת?
חזרה לישון.
טוב. בשלב הזה כבר היא מצופה להיות רגילה לצפירות עולות ויורדות, כן?
כן, אבל...
טוב, אדוני ממלא מקום ראש העיר, כמה שאלות.
כן.
אחת, ההחלטה, כפי שאמרת, לבטל את מצעד הגאווה בעיר, שאני חושב שהיא מתבקשת, מה, זו הייתה התלבטות, או מה? זו פעם ראשונה מאז שהוא התחיל, לא?
ההתלבטות, כינסו האנשים הרלוונטיים שיחת התייעצות, גם עם גורמי...
חלק מהמצעד בשנים האחרונות זה תמיד כל העניין הבינלאומי, וברור שזה השנה לא רלוונטי גם.
חלק מהמצעד, תראה, אני אגיד לך מה כן רלוונטי, אוקיי? מצעד הגאווה, בבסיס שלו, עם כל המסיבתיות והכל, הוא מצעד של זכויות אדם. והוא מדבר על חופש וליברליזם ושוויון ואהבה והמון דברים שנורא חשובים לתל אביב. וזה עצוב שצריך, אבל זה נורא ברור מצד שני, שזה לא הזמן, זאת לא התקופה.
כי בירושלים כן עושים מצד דבר.
אבל בירושלים יש...
משהו יותר דקלרטיבי.
יש דקלרטיבי, במקומות שבהם האנשים עדיין מרגישים שהם במסע שכנוע לציבור הכללי, שהם צריכים להיות שווי זכויות. ואת הדבר הזה, אנחנו כבר, אני גאה להגיד, תל אביב עברנו מזמן.
גם כל הנוצציות הזאת של המסעיות וזה של תל אביב, זה לא קיים בירושלים.
עושים עצרת, והעצרת תהיה קטנה, והיא תהיה בדיוק בנושאים האלו של שוויון זכויות, כדי לציין בכל זאת.
מה זה אומר, מעבר לשאלת המימון, מה זה אומר? כאילו, אם עכשיו אנשים מארגנים מסיבת רחוב מטורפת בשבוע הגאווה.
לא יכולים.
לא יכולים? העירייה לא תיתן אישור, מה?
אין, קודם כל, אף אחד לא יכול לארגן דבר כזה, זה עולה הרבה מאוד כסף, והעירייה מממנת אותו.
לא, אז אני אומר, מעבר למימון. אני אומר, אם בן
אדם... לא, אבל בלי המימון אין.
מימון פרטי, ארגון לוקח מסעית, זה שאלה תיאורטית,
לא יבוא ארגון,
אבל
הוא לא יקבל היתר.
אבל כן ראיתי...
רגע, שנייה, העירייה לא תיתן היתר לקיים באופן כללי...
אתה אומר שלא קורים אירועים במרחב הציבורי בתל אביב בלי היתר מהעירייה?
אני אומר ש...
לפחות יש ביניהם דגלים, יש ביניהם דגלים. רגע,
בדיוק, ישימו דגלי גאווה.
אבל...
רגע, צחוק, צחוק.
רגע, רגע.
יש דבר כזה אירוע טעון רישוי, ויש כזה שלא טעון רישוי.
אסף.
טעון רישוי, בלי אישור מהעירייה.
אבל ראיתי כבר בטוויטר, שמעלה טענה שהנה, כחוט השני מאז מינויו של חיים גורן, ובעצם שבחולדאי את זמיר מכרו את העיר לטובת הכוחות החשוכים, ומה שקרה שאני סיפרתי כאן לפני שבוע בתל נורדאו, ועכשיו גם מבטלים את מצעד הגאווה. כן, אז אדוני ממלא מקום ראש לא, הנחירים שלך כבר מתנפחים.
לא,
כן, לא לכעוס.
אני רוצה להגיד שמההתנהלות שלכם, שלך, של עכשיו שמעתי את חן אריאלי ואחרים, סביב הסיפור הזה של חיים גורן, אפשר אולי לבנות, באמת, כאילו, מי...
שמנגד ברביבאי ויש עתיד.
אני לא רוצה להגיד מכאן תצא תורה, אבל כאילו משהו כזה, באמת.
אני חושב שאנחנו בתקופה שאנשים, האור שלהם דק מאוד, הם רגישים מאוד, ובמקומות מסוימים הם מפוחדים מאוד. והציבור החילוני שמרגיש שיש כוחות פוליטיים ברמה הלאומית, שהיו שואפים לשנות את צביון המדינה, ושהם בשיא כוחם הפוליטי אי פעם, ולא ממצמצים בניסיונם, זאת חרדה לי, אני שותף לה, לא סתם, אני מבין אותה. ובמקום הזה, התפקיד של תל אביב להיות מגנת הליברליזם, והבית של החופש, וה... זה דבר שהוא לא ישתנה. אבל פנימה, כשאנחנו מנהלים את העיר, היא גם עיר שחיים בה כולם, ומגיע לכולם ייצוג, ואנחנו לא עושים, למרות הצעקות של כולם והצרכות, אנחנו לא עושים שום דבר שונה משנעשה 30 שנה. והוא, שיש לנו קווי יסוד, ויש קבוצות מיעוט בחברה, שהן רוצות להיות חלק ביחס לגודלם, בהנהגה, הן מוזמנות כדי להראות מודל של חיים משותפים, שהוא מודל שלווי שהיה קיים בכל הארץ. זה לא מונע מאיתנו להיות בירת הדמוקרטיה, מרכז ההפגנות, שיא הליברליזם. אבל לא, אי אפשר מהפחד הלאומי להשליך למקומי, ואת כל דבר לקשר. אי אפשר, ביטול מצד לא, הגאווה, אבל... אני מבטיח לך, רוב מוחלט של מאזיני הפוד, מבינים לבד, נכון? שזה קשור למלחמה. אני מבטיח לך...
לא, אבל הפעם, להבדיל משנים אחרות, יש כאן אופוזיציה בעירייה, שזאת ברביבאי, ויש עתיד, שיש להם אינטרס כל הזמן לתדלק את העניין הזה.
גם על זה אני אגיד, אני חושב שלעיר תל אביב יפו, אם יש עתיד...
יפו.
כשהוא יהיה ראש העיר, זה יהיה יפו.
אבל הוא לא,
שמנהיג רון חולדאי, ובהנהגה יש גם את אסף זמיר, ומרץ, וחיים גורן, וכולם, אוקיי? ויש עתיד, והיא לא חלק מההנהגה, בוחרת להיות לא חלק מההנהגה. בעיניי זה טעות, זה חבל לעיר, וכמובן שהם רואים בעצמם כוח מיינסטרימי, ממתן, מכיל וחשוב, אז הדרם מהקואליציה יחזק אנשים שהם פחות כאלו. ולכן אני קורא להם שוב, אנחנו שומרים להם את התקנים, את התפקידים, אנחנו מציעים להם פעם אחר פעם. זאת העירייה, בואו, תהיו חלק, גם צריך להזכיר אנשים, גם אורנה ברביבאי, הוצא לה, ומוצא לה עד עכשיו, לבוא ולהיות חלק מההנהגה, והלוואי שהיא תהיה, היא ראויה ויכולה לתרום.
יש לי עוד שאלה,
שנייה.
ואם היא עובדת בתנאי שחיים גורן יוצא?
אז מי יש לי סוד לגלות לך?
לא, אני סתם, אני
משווה את זה. אבל יש לי סוד לגלות לך. בשיחות שכן התקיימו, זה לא היה תנאי. ובקדנציה הקודמת, חיים גורן היה סגן ראש העירייה, ויש עתיד, ישבו איתו בקואליציה.
כן, כן.
יש פה בכל מיני קמפיינים שמנגנים על החרדה של אנשים, אבל מה שעומד מאחוריהם זה מאבקים פוליטיים על תפקידים, ולא על דברים אחרים.
לא, אוקיי? אבל, שנייה, אבל זה חלק מתהליך רחב יותר. אני מבין את האינטרס הפוליטי מאחורי זה, אבל יש פה ציבור שנוטה לסוג של חרדיות, כאילו לאיזה נטור הקרטה כזאת, שאסור לראות, אוי ואבוי, שני מנדטים של איש דתי עם כיפה בעירייה, אוי ואבוי, מתפללים לנו בעיר, אוי ואבוי, אתה רואה את זה בכל מיני אלמנטים.
שנייה, אז אני אגן עכשיו על הציבור החילוני, ואני אגיד לך שאחרי מאורעות דיזנגוף, אז אנחנו...
מה זה מאורעות דיזנגוף?
אתה זוכר?
מה שהיה ביום כיפור?
מה שהיה ביום כיפור, כן, ששנייה אחרי זה כבר הייתה מלחמה, ושכחנו שזה היה קיים, וכו' וכו' וכו'. אז אתה מודאג, אתה מרגיש מותקף, עכשיו, אולי אני לא דוגמה, אני גרה בשכונה של דתיים, אוקיי?
כולם מודאגים, כולם מרגישים, כל הצדדים מרגישים שהצד השני אוטוטו הולך וכופה עליהם.
אני חושבת שתל אביב...
רוצים לשמוע לקט של פושים שנתקבלו ב...
שהם גרים בתל אביב?
אני רוצה לסיים את הדבר הזה.
אז בתל אביב, כך, בתל אביב החילונים מרגישים שאורחות חייהם מותקפות, שאמונות שלהם.
טוב, דבר אסף.
רוב האנשים מבינים שמצד הגאווה לא בוטל בגלל זה. רוב האנשים ששמעו שראש עיריית קריית שמונה אמר, חבר'ה, אני הזמנתי את סמוטריץ' לתל נורדו, הבית ספר לא ידע. מאמינים שהבית ספר לא ידע. הם מאמינים שלא הייתה יד מכוונת, ואי אפשר לקשור את כל האירועים ולהגיד, הכל ביחד זה איזה מסע, זה לא הדבר.
טוב.
אפשר לחיות לצד הקהילה הדתית בתל אביב, ולהיאבק במי שמנסה לשנות את צביון העיר, ואני מסכים עם ישי
שבסוף... את צביון המדינה.
את צביון המדינה, או את צביון כן. העיר, לא. מי שחרד אוקיי, כן. משתלטות גרעין תורני ביפו על אג'מי, זה צביון העיר, בסדר?
אני רוצה להקריא לכם לקט של פושים נבחרים מהדקות האחרונות, כדי שנהיה ככה עם אצבע על הדופק. ראש ה-CIA בניסיון נואש להציל את המגעים לעסקה. ישראל, ארצות הברית, עצירת משלוח הנשק עלולה לחבל במאמצים להשגת עסקת חטופים, וכוח רדואן, חיזבאללה, דוחה את המתווה להפסקת הלחימה בצפון. רדואן לא ייסוג. אז זה כרגע המצב.
כשהוא קל להם אפילו לא ליסוג מעבר לניתן, אלא רק 8 קילומטר.
בוליטין, חיסלנו את מפקד הכוח הימי של חמאס בעזה.
מה עם וינטר איז ליבינג?
ולוונטר יזדים, אבל בסדר, זה ידענו. אוקיי.
כבר הסבירו שהוא עוזב למשטרה, דרך אגב, ראיתם?
יש עוד שאלה, יש עוד שאלה.
למשטרה, למשטרה.
בן גביר אמר שהוא מזמין אותה, זה קורה, באמת?
יש עוד שאלה. תראה, זה יעצבן שמאלנים? אז הוא כבר קשר לקידום במשטרה.
לא, השאלה, וינטר רוצה.
אוקיי, יש עוד שאלה, אבל כאן התשובה צריכה להיות יותר קצרה, כי היא כבר יותר באמת עוסקת ב...
באמת שזה יכול להיות לא רע שהוא יהיה במשטרה.
כן.
אני לא באמת...
יש... אני בטוחה שהוא פשוט יותר מוצלח מהרבה
מאוד אנשים ש
בוודאי.
אוקיי.
מה זאת אומרת? אני, על שמי יש פסק דין בארסוף, מכונן.
אבל...
נאבקת על חניות כחול לבן.
אוקיי. יש למצילים בעירייה מנהג מגונה שהתחיל בקורונה. זה שואל שאלה, אמיר. הם שמים סרטי סימון, כמו של משטרה לאורך החופים, כדי למנוע מהמתרחצים להיכנס, ומה שיוצר, מפגע סביבתי, הסרטים נקראים, אנשים ממילא נכנסים, קיצור, מה
האירוע? ולא דיברנו על צבי הים שאוכלים את הסרטים.
אחד. אנשים שממילא נכנסים, יהיו תמיד. זה לא דבר שאף אחד יכול לעצור. אנשים שנכנסים לים, שאומרים להם, אל תכנס לים. אבל הדבר הזה...
זה נורא מכוער.
הדבר הזה נעשה במקומות שבהם המשטר המים, הוא מסכן את הציבור. והוא ניסה לפי, הוא לא מנהג מגונה.
אבל לא אומרים שזה רק מאז הקורונה.
אני לא מכיר שזה רק מהקורונה, אני מכיר שזה קיים הרבה מאוד שנים, אבל החוף כל הזמן משתנה. תחנות ההצלה משתנות. לדוגמה, מקומות שלא היה קיים.
אפשר לשים חבלים נגיד, או משהו קצת פחות...
מקומות שלא היה, לדוגמה, בגלל הקמת המרכז ה...
בדולפינריום.
אז עכשיו מכשירים לדעתי את גאולה, את תחנת ההצלה שלא הייתה קיימת שנים. אז פתאום אנשים ששם כל החיים יתחילו לראות סימונים שהם לא ראו בעבר, כי היא משתמשת בגומי הטוב, זה תשובה, כן, שהיא יכולה למצוא, ובגדול כשהיא נופלת וזה נהיה מפגע, היא אמורה לסלק אותו. אז אם האיש הזה שפנה, ראה אותה על הרצפה ולא סילקו באותו יום, הוא קבוע, אז שיגיד ויפנו, אבל דבר הזה מסמל...
תגיד, אמיר, תגיד ויפנו.
שבהם הסכנה...
אמיר, אמיר, אני...
לחצה מסוכנת, ומחויבות המציל לשים אותה כדי למנוע שחייה, ואני קורא לאנשים, אל תסחו איפה שמסוכן, תסחו איפה ש...
אז אני, יש לי המלצה לאמיר, אני דווחית מצטיינת של מוקד 106, אני תכף אגיד לכם גם באיזה דרגה אני כבר, לא, באמת, יש דרגות.
מוקד 106 שמספרו?
עוד 74 דיווחים למאסטרס. כאילו, אני ממש... לא, לא.
זה קצת על גבול התרחנות.
התפקיד שלי כג'נטריפיקטורית בשכונת הפחות מפותחת משארת אלה שאני גרה בה, זה לדווח על כל מפגש שיש. ואני חייבת להגיד שהאמת, אני מתה לאנשים שמאה ושש, שכבר מכירים אותי בשם, אפרופו תרחנות.
היי, גלי.
מה עכשיו? מי שזרק לך זבל, טוב, זה בנימין, אני בא לקחת. תרדי שנראה אותך. סיפור אמיתי, אגב.
זה השלב של הפרפראות. אז אם מישהו רוצה להציע פרפראה...
נראה לי שי.
מה, אתה כאילו רוצה לחתוך? מה העניין?
לא? אני מרגיש שהיה פרק באנרגיה נמוכה, כי אני בג'טלג עדיין, אני רוצה להגיד.
כמה זמן אתה חושב?
זה למה אני בג'טלג?
אבל כבר...
הייתי בניו יורק.
אוקיי.
באמת?
אבל אתה רוצה לחזור על המשפט שלי של ג'טלג? מה שאמרתי לך?
לא זוכר.
שמה הפתרון לכל ג'טלג?
עשיתי אותו וזה לא עבד לי.
אוקיי.
לא לישון.
לילה אחד בלי שינה.
לא ישנתי לילה אחד. ובלילה אחר כך אסיה קמה, והיא ראה אותי באמצע.
זה רק הדיווחים, יש גם בקשה.
מה, גלי, שכולם ישמעו.
אני מראה לו את כל הדיווחים שלי למוקד 106.
אבל אתה לא גר בתל אביב.
לא משנה, אני גר בעירייה אחרת שיש לה מוקד 106. די מוצלח, מעולם לא דיברתי.
פינוי הרמת השפעה, ריצוף מפורק.
אתה לא גר בעירייה, עם כל הכבוד, שנר, שרמת השירות שלה לתושב.
לא בטוח
כמו עיריית תל אביב
יפו. וגם גרתי בתל אביב עוד לא מזמן, מעולם לא התקשרתי עם ה... אני יש, סליחה על הדבר תורה, יש משנה במסכת אבות. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. משתדל להקפיד גם לא להתוודע לרשות, לא... גם לפנות הרבנות.
אני קורא לעוד אנשים לא להתוודע לרשות.
אני קוראת לאנשים לדווח במוקד 106.
איך 106? נורצה אבל.
כן.
תודה.
בעיקר מבנימין של דרום תל אביב.
אני מאוד מודה לך, אסף.
מודה לך מדע.
ולך גלי.
מודה לך גלי.
ולך ישי.
מודה לך ישי.
ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון, פרק חדש. ביי ביי.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com